ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסיק אינן. והפעם, גוסטב מאלר, שירי השוליה הנודד והסימפוניה הראשונה, הקלטת מפגש שהועבר בשידור חי, האזנה נעימה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לעוד מוצאי שבת של מוזיקה קלאסית, האזנה מודרכת, הפעם למאלר. מאלר הרי אחרי הכל הוא המלחין, אני חושב, מכל גדולי המלחינים שהכי קל להתוודע בעצם לכל מה שהוא כתב. מאלר, מכלול יצירתו זה 9 סימפוניות ועוד 10 לא גמורה, ומחזורי שירים כמה. לא הרבה, פחות מהסימפוניות. זה ממש לא הרבה מוזיקה. אז קל גם להכיר את המוזיקה של מאלר לעומקה, את פעולה, ומאוד יפה גם להתייחס למאלר כמחזור, באמת כסייקל, כי הוא חוזר על אלמנטים, על מוטיבים ועל קשרים נרטיביים בין יצירה אחת לשנייה, באופן מאוד מעניין, ולכן יהיה מאוד יפה ואני חושב מרתק, לעקוב אחרי הדברים האלה כסדרם, ועם, עד כמה שאפשר, עם כל הקשרים הפנימיים שיש בהם. ולכן, בואו נתחיל מההתחלה. שירי שוליה הנודד והסימפוניה הראשונה. הסימפוניה הראשונה של מאלר היא אחת מהיצירות היום, אני חושב, הכי מפורסמות שיש, ואני מניח שמאזיניי וצופיי מכירים אותה סביר, שטוב מאוד אפילו, כי זה באמת יצירה נהדרת, אהובה מאוד. אבל בואו נזכור, מאלר בחייו לא היה מלחין מצליח, הוא היה מוזיקאי מצליח. הדיי ג'וב שלו היה מנצח, הוא לא היה תלוי לפרנסתו בהלחנה, ומבחינתו זה תמיד היה סוג של תחביב, או סוג של משהו שהוא עושה בחופשות. זו לא הסיבה שבגללה היצירות שלו נכשלו, כולן כמעט, כולל הסימפוניה הראשונה. מאלר כתב אותה ב-1883, הלחין אותה, ועד הרוויזיה דפיניטיבית שלה, ב-1896, הוא ניצח עליה בסך הכל 3 פעמים. זהו. זה כל הפעמים בהם בוצעה הסימפוניה הראשונה, ב-14 השנים הראשונות מאז כתיבתה עד כדי כך, והסימפוניות האחרות של מאלר זכו להצלחה דומה. בחייו, הסימפוניה הראשונה שלו, בסופו של דבר, הייתה יצירה שזכתה להכיר בביצועים, או הכי פחות מעט ביצועים. כן, עד כמה שאפשר, נורא מוזר להגיד את זה היום, כשמאלר הוא אחד המלחינים הכי מבוצעים בכל תזמורת סימפונית ברחבי העולם, וגם הכי מוקלטים. אבל הבעיה של הקהל של מאלר עם הסימפוניה הראשונה, למשל, תהיה לנו יותר ברורה כשרואים את זה באמת יחד עם מחזור השירים. כי את הסימפוניה באמת מכירים מצוין את 4 פרקיה. אבל הדרך המיוסרת שבה היא הגיעה להיות 4 הפרקים שאנחנו מכירים, גם מאפיינת את מאלר. מאלר לא סיים אף יצירה באופן דפיניטיבי, אפשר להגיד שאף פעם. הוא תמיד תיקן, שיפר, שינה, הרס, כל הזמן, באופן ממש כפייתי את היצירות שלו, והסימפוניה הראשונה היא גם, בטח, אחת מהיצירות שזכו להרבה מאוד רוויזיות ועניינים, אבל במקרה הזה אפילו פרק שלם, שנקרא בלומינה, מאלר החליט להסיר אותו משם. זאת אומרת, הסימפוניה הייתה בת 5 פרקים בהתחלה. יותר מזה, בהתחלה, בפעמיים הראשונות בהם מאלר ניצח עליה, הוא כינה אותה בכלל פואמה סימפונית, ולא סימפוניה פרופר. וככה אפשר היה להגיד, אם היום היא עדיין הייתה מכונה פואמה סימפונית, אז לא היינו מחשיבים אותה בכלל בקנון של מאלר של סימפוניות, והיינו בטח מתייגים אותה לצד שחרזאדה, כפואמה סימפונית. עד כדי כך. סליחה, אחרי באמת שתי פעמיים שמאלר ניצח על היצירה, הוא שינה אותה לסימפוניה, ובאיזשהו שלב החליט על מבנה של 4 פרקים במקום 5, וכך הסיר את הבלומינה, את הבלומינה מהסימפוניה. זה היה במקור הפרק השני שלה. אז היום אני עושה סוג של רקונסטרוקציה נחמדה, כי הבלומינה זה לא הדבר היחיד שאין בסימפוניה, מה שעוד אין בה זה את השירים, את שירי שוליה הנודד. ובמקרה הזה זה ממש חשוב להכיר אותם, וגם זה מה שהפריע לקהל, או אחד מהדברים שהפריע לקהל. אני זוכר שאני עשיתי ניתוח של המתאוס פסיון, באיזשהו פורום, המטוס פסיון של באך, ומישהו אמר שבאך כל הזמן מעתיק מעצמו, ולכן הוא, לדעתו של מי שאמר את זה, פחות טוב ממה שהוא חשב. מה זאת אומרת מעתיק מעצמו? למשל, את הקורל המפורסם של הפסיון של באך, יש עוד בהרבה מאוד יצירות אחרות של באך. וזאת הייתה הנקודה שבה אותו אדם אמר, הנה, באך לא לעניין, כי אולם הוא חוזר על עצמו. זה נכון כשאנחנו מסתכלים על זה במקודת ראות מודרנית, שזה כאילו לא אלגנטי לחזור על עצמך או להעתיק את עצמך כל פעם ליצירות נוספות. אבל בתקופת הברוק, תקופתו של באך, ודאי שהדבר היה לגמרי בסדר, ולכן אין בכך שום עניין, אבל נכון שבתקופתו של מאלר הדבר הזה הוא ממש לא בסדר. אז כשמאלר לוקח שיר פרופר, שיר ממש, שיר שהוא הלחין כשיר, ושם אותו כמו שהוא בתוך סימפוניה, רק מוציא ממנו את המילים, זה נראה באמת די חשוד. ומאחר ואנחנו ניגשים למוזיקה של מאלר, כמעט תמיד דרך הסימפוניות ולא דרך השירים, זה הסדר הלא נכון לגשת אליה. כי מאלר התחיל מהשירים, ובנה את הסימפוניות מאותם השירים. בסימפוניות יותר מאוחרות, מאלר כולל ממש שירים בתוך הסימפוניות, בראשונה עדיין לא. פה הוא עוד לא מספיק אמיץ לעשות את זה, למרות שאומץ היה לו, הסימפוניה כולה היא מעשה כל כך אמיץ, שמאלר באמת אכל אותה על זה. כן, אבל כנראה שלשים ממש שיר עם מילים בתוך הדבר הזה, עוד לא היה לו את החוצפה. אבל עדיין, במה שאני מציג היום, אחינו יעקב, נכון, זה אחד מאלו שנדמה לי נקרא ברודר מרטין בגרמנית, על אותו לחן, כנראה הם שרים ברודר מרטין, ברודר מרטין, לא לא לא, בגרמנית, מה שזה לא יהיה, כן. אז אנחנו נגיע עוד לאחינו יעקב, אבל לפני אחינו יעקב, ברקונסטרוקציה שאני עושה, כי מאלר הרי הפך שינת הסימפוניה ולא ברור איך הייתה צריכה להיות. אז בואו נניח שנשמע את כל חמשת הפרקים היום. ובנוסף, אני גם ערכתי, בגלל שכולם מכירים את הסימפוניה כך טוב, ערכתי את השיר השני מתוך מחזור שירה של יאן עודד, לתוך הסימפוניה, במקום שבו השיר מצוטט כולו, כמו שהוא, רק בלי מילים. אז יהיה לכם מין קרע קטן במטריקס, כי את הסימפוניה אתם מכירים מצוין. אז אנחנו נתחיל לשמוע את זה מהשיר הראשון במחזור, אז את הפרק הראשון של הסימפוניה, שמצטט את אותו השיר עם השיר השני, את הבלומינה, את השיר השלישי שהוא כמו סקרצו, הרביעי, השירים קצרצרים, ואת שאר הסימפוניה, וכך בעצם אנחנו מקיפים כל גרסה אפשרית שמאלר חשב לעשות לאותו הדבר, עם כל התיקונים והשינויים, כולל מחזור השירים הקטן באמת והראשון של מאלר, שיריה של יאן עודד, שהוא באמת חמוד וקצרצרון, השירים ממש קצרים שם, ומאלר כתב פה בעצמו את הטקסט התמים של בחור מאוהב, שאהבה נכזבת. זה כל העומק של הדבר הזה, אבל עדיין זה נורא חינני, והקשרים בין זה לבין הסימפוניה הראשונה, נמצאים בכל פינה, כולל לאחינו יעקב, כולל לפרק האחרון. אני אסביר, בזמן ההזנה, אני אתן פוינטרים, למקומות מסוימים, תוך כדי שמיעה שאליהם כדאי לשים לב, ואני כל פעם אתייחס לסימפוניה עצמה שאותה מכירים, ולא לשירים שאותם לדעתי פחות מכירים. ואנחנו גם בזמן שירים עצמם נראה את הטקסטים, בזמן המוזיקה נראה את המוזיקה, כמו שכבר התרגלנו בפעמים הקודמות, את הגלים האלה. אז כמו שאתם רואים, השיר הראשון, רגע אני אראה את זה יותר טוב, זה. השיר הראשון מתחיל כאן, ואחר כך, פרק הראשון של הסימפוניה, לתוכו ערכתי כאן, ממש באמצעו, חתוך וקטוע כאן, אפשר לראות את זה, חתוך וקטוע באמצע כאן, מה שאנחנו רואים למטה, זה את השיר השני ממחזור השירים, שמקומו בסימפוניה הוא פשוט זה. מה שכאן נמצא במקור, זה בדיוק אותה מנגינה ועיבוד כמעט זהה, רק בלי הטקסט. אחר כך, השיר השלישי, בלומינה, השיר הרביעי, ושאר הסימפוניה, וככה גם אני חושב שאני מאמין או מקווה שגם אחדש משהו. אז בואו נתחיל. השיר הראשון ממחזור שירי שוליה הנודד, ונקרין את הטקסט. תכף כולם יראו אותו. טקסט של השיר הראשון. באנגלית ובגרמנית. אז ניתן יהיה לעקוב באמת אחרי הטקסט בשתי השפות. אני מקווה שרואים את זה בסדר. על מחשב אני מאמין שזה יותר קל, או על טלוויזיה מאשר בהרצאה באמת פרונטלית. אני מניח שרואים טוב. וזה השיר הראשון. הבה נאזין. אצלי אפשר, אבל נראה לי שאז... לא, לא, אי אפשר. עצר לי. זה פה בווליום מקסימלי. המוזיקה באמת מאוד שקטה בחלקים האלה, זה נכון. זה מאלר, נשמע כמו מאלר, ואנחנו מזהים את מאלר. ואם זיהינו ציטוטים ממקומות אחרים אצל מאלר, זה הפוך. מאלר מצטט את עצמו. זה מחזור השירים הראשון, היצירה הגדולה הראשונה שלו. ומאלר הרי משתמש תמיד במילים של השירים של עצמו כמסרים לעצמו, אמיתיים במוזיקה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נשמע את הפרק הראשון של הסימפוניה הראשונה, ונשמע בתוכו את השיר השני משירי שוליה נודד, ובעיני מאלר, הפרק הסימפוני, יש לו טקסט, וזה הטקסט שלו. וזה חשוב, כשנגיע לסימפוניות הבאות שלו, כי מאלר מצטט את עצמו תמיד במחשבה על מה הטקסט אמר. זאת אומרת, כשהוא מצטט בסימפוניה החמישית את שירים על מות ילדים, הוא מתייחס לרפליקה ספציפית בטקסט באותו השיר, למרות שאנחנו כקהל לא בהכרח מכירים את השיר. אז כאן זה אותו עניין, למרות שהטקסט פה אין לו משמעות כבדה, כמו שירים על מות ילדים, הטקסט פה מאוד תמים ונחמד, של בוקר אביבי באחו או משהו כזה, ועדיין הולם לגמרי למוזיקה. בואו נשמע את הפרק הנפלא הנהדר הזה שאני עכשיו עושה מעשה שאסור לעשות ומשנה אותו מעט למעלר ועבורכם. מה שיפהפה הפתיחה של הפרק היא הכתה בהלם את המאזינים של אז והם שנאו אותה ומכה אותנו בהלם היום ואנחנו מתים על זה. מאלר מרחיב פה את בטהובן. בטהובן זה הדוגמה של מאלר. לא רק של מאלר, של הרבה מאוד אנשים או מלחינים אחרי בטהובן, אבל בטח של מאלר, ובאופן מאוד בולט בכל היצירות של מאלר, בכל הסימפוניות שלו, פרט לרביעית למעשה, שהרביעית יוצא דופן, הפרק האחרון של הסימפוניה הוא מרכז הכובד שלה. זה פשוט הפורמט של התשיעית של בטהובן. שמונה סימפוניות של בטהובן לפני התשיעית, מרכז הכובד של הסימפוניה נמצא בפרק הראשון. בתשיעית זה בפרק האחרון, ומאלר ודאי שלוקח את הנוסחה הזאת לכל העבודות שלו, כולל הסימפוניה הראשונה. מרכז הכובד של היצירה נמצא בסוף, בפרק האחרון, בפינאלה. ומאלר הולך כאן עוד שלב לבטהובן, והסימפוניה מתחילה במין אופן מאוד דומה לפתיחת הסימפוניה התשיעית של בטהובן. יהיה קשה קצת להבחין למי שאינו מוזיקאי, אז פשוט תאמינו לי. את הפתיחה של התשיעית של בטהובן כולנו מכירים. התשיעית של בטהובן כתובה בסולם רה מינור, אבל היא מתחילה בלה. כך מתחילה התשיעית של בטהובן. הסימפוניה הראשונה של מאלר כתובה ברה, אבל מתחילה בלה. שבע אוקטבות, לא? ואז בסוף, לא כמו אצל בטהובן אחרי חצי דקה, אלא אחרי שלוש דקות, מגיעה סוף סוף לרה. זאת אומרת, מאלר לוקח ממש פה, מתייחס ישירות לבטהובן, ורוצה להגיד, תתייחסו לבטהובן, כשאתם מנסים לתקוף ולהבין את מבנה היצירה. זה משהו מאוד יפה לשים אליו לב, ונשמע ברור את הפתיחה המהממת הזאת של מאלר, כשבתוכה יש כל מיני דברים אחרים, כל מיני פנפרות של תזמורת צבאית מאיזשהו מקום. ואת הקוקייה המעניינת של מאלר, ששרה במרווח שהוא לא של קוקייה. הקוקייה של מאלר שרה ככה. המרווח הזה נקרא קוורטה, מרווח של ארבע. אבל קוקייה שרה. זה מה שהיא שרה, לא. עוד דבר מוזר אצל מאלר. הקוקיות שלו שרות אחרת. ובכל הסימפוניות יש ציפורים ששרות. והכל מתחיל באמת בסימפוניה הראשונה, באותה פתיחה, עם הפנפרות של הצבא, ועם הציפורים, וכל מה שקורה שם עוד כמוזיקה תיאורית פשוט נפלאה, שהקהל בן זמנו לא הבין אותה בכלל. בואו נשמע. שאנחנו שומעים כאן למשל את הקלרניטות מנגנות עניינים שלהם שלא קשורים. כל זה מוזיקה תיאורית של אווירה. על אותו לה מסתורי כל הזמן. כל הזמן. אווירה מדהימה. מהממת. ועכשיו, הצבא. מרחוק. החצוצרות נמצאות מחוץ לבמה. איפשהו, להדהד, רחוק. הצבא מתעורר בבוקר. קוקיה שמצרצרת במרווח שהוא לא של קוקיה. וכמו שאתם רואים, תכף מגיע השיר. זאת אומרת, במקור זה לא, במקור של הסימפוניה זה לא שיר. אבל בשיר זה כן שיר. וזה בדיוק אותו דבר, ואני כבר אקרין את הטקסט. והחלק הזה לא בסימפוניה, אבל השארתי אותו ונתחבר תכף חזרה לסימפוניה. Nein, nein, das will ich nicht. ובחזרה למה שאנחנו מכירים. ובואו נודה, התיאור הזה כטקסט למוזיקה שאנחנו שומעים הוא הולם, הרי זה בדיוק זה. וכל המוזיקה של מאלר, כל הסימפוניות בפרט, הן תיאוריות במובן הזה שאפשר תמיד לחשוב שלמאלר היה טקסט שפשוט לא מושר. תמיד זה מרגיש שיש שם משהו שאומר משהו, והרבה מאוד פעמים אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה להסתכל על השירים, להסתכל על המקבילות המוזיקליות ולהבין את המסר. חדי האוזן, פה המוטיב של הפרק האחרון. טה-טה-טה-טה. מאלר בונה מוטיבים נהדר. והפנפרה של אותם, אותו צבא, המחנה. איזה פרק נהדר. ובואו נשמע את השיר הבא משירי שולי הנודד, שיר קצרצר חמוד. הם כולם קצרצרים חמודים. שיר שלישי. גם כאן תוכלו לזהות הרבה מאוד קווים מקבילים בין זה לבין הסימפוניה, ובמידת צורך אני אגיד מה.
Ein Messer in meiner Brust. Oh weh, das schneit so tief. Jede Freude und jede Lust. So tief, es schneit so hell und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Nimmer hält er Ruhe, nimmer hält er Rast. Oh, sich von fern das blonde Haar im Winde weht. O weh, o weh! Wenn ich auf dem blauen Haar und höre klingen die sieben Nachten,
במסגרת הרקונסטרוקציה של מאלר הסימפוניה הראשונה וכל קטעיה, הבלומינה, הקטע שהפרק השני במקור של הסימפוניה, שמאלר החליט לוותר עליו, אבל חשוב לשמוע אותו בגלל שמאלר מתייחס לנושאים מוטיביים מתוכו בפרק האחרון של הסימפוניה, כמו שהוא מתייחס לנושאים מוטיביים מהשירים. ולכן ללא הפרק הזה, קשה להבין את הפינאלה. מאלר כנראה לא לקח את זה בחשבון כשהוא עשה את העריכות האחרונות של הסימפוניה, אבל הוא בהחלט מתייחס לתוכן מוטיבי שנמצא כאן, וכשהחליט לוותר על הפרק, אותה התייחסות מוטיבית נותרה בסיום. מי שמכיר טוב את הסימפוניה, יזהה מיד בבלומינה את הקטעים האלה שמצוטטים בסוף בפינאלה, ועדיין הפרק הזה, כשלעצמו, בלי קשר לסימפוניה, הוא פשוט פרק מאלריאני מקסים. פשוט נהדר, בואו נאזין לו. זה היופי של מאלר, בשנייה ששומעים את זה זה זה, ואינני יודע אם אתם מכירים את הפרק הזה או לא, בדרך כלל בהקלטות של הסימפוניה אין אותו. ועדיין, הוא פרק נפלא, פרק משגע של המלכים. וכשנגיע לפרק השקט של הסימפוניה, לפרק השלישי, הוא הרי בדיוק מה שסיגל אמרה, אחינו יעקב, זה כל כך לא אדאג'יו של סימפוניה, שדי ברור מדוע מאלר רצה לשים את הבלומינה בתור אדאג'יו, כי סימפוניה צריכה פרק הזה. Thank you. כמה שזה רומנטי. מי שמכיר את מלר על בוריו מזהה בטח את הקשר המוטיבי לפרק השקט של הסימפוניה השישית. אחד מהפרקים היפים של מלר, ולדעתי הוא נולד כאן. עשר דקות הפסקה, ונחזור. ולפרק השני של הסימפוניה, ברוכים השבים. הפרק השני. הפרק השני הוא לנדלר. זה סוג של ריקוד. מה שקדם לוואלס בארצות הדוברות גרמנית, נקרא לנדלר. זה גם בשלושה רבעים, ומאלר בונה אותו כמו סקרצו, והופך את הסדר של הפרקים. בגרסת ארבעת הפרקים של הסימפוניה, הסקרצו נמצא שני, הפרק השקט, הפרר ז'אק, הוא שלישי. בדרך כלל, בסימפוניות זה הפוך, הפרק השקט הוא השלישי. אבל, הוא השני, סליחה, אבל בסימפוניה התשיעית של בטהובן, בטהובן נפך את זה, ולכן מאלר הופך את זה גם כאן. והפרק השני, מינואט וטריו, זה הפורמט. אנחנו, מינואט וטריו אנחנו כבר יודעים. סקרצו טריו. יש לנו שני חלקים, חלק הסקרצו ואז חלק הטריו, ונשמע כשנגיע לטריו, נגיד שזה הטריו. מבוסס על אחד השירים שכבר שמענו, תזהו את זה בטח, ובכל מקרה הפרק הזה כל כך סוער וכל כך מפורסם, כל כך יפה, אני אפריע לו כמה שפחות. הלנדלר, הפרק השני של הסימפוניה. Thank you. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, זה הלנדה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. חלק הטריו. לא יכול להיות יותר ברור מזה. כמעבר לחלק האמצע של הסקרצו. אז גם על זה, הביקורות שכעסו על מאלר בביצועים הראשונים של הסימפוניה, כעסו ממש על איך הוא מעז להכניס צורה עממית כמו לנדלר לסימפוניה. זה היה באמת לא לעניין אז. ממש מוזר, אבל ככה הם חשבו אבינאים בזמנו. אנחנו ממש יכולים לראות כאן איך נחזור ללנדלר תכף. טאם 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 הפרק כנראה המכעיס ביותר בסימפוניה, הפרק השלישי, אותו פרר ז'אק במינור, מבוסס על ציור. שוב, מאלר לא חשב או לא דמיין שמישהו ידע הנושא של הפרק הוא ציור, או יותר נכון, תכרית, תכרית עץ. התכרית הוא לוויית הצייר של מוריץ וון שוויינד, אחד מוריץ וון שוויינד, אני לא מכיר כל כך, אבל את הציור הזה, כן, ההקשר הוא מלר. לוויית הצייד. מדוע זה המוזיקה? אני חושב שזה ברור. אנחנו נצפה בתמונה של התכרית, בזמן שנאזין למוזיקה. החיות, בעלי החיים, עורכים לוויה לצייד. אז האם הן עצובות, או שאולי הן שמחות, כמו הינשוף הזה פה, והציפורים שהן מצייצות להן כנראה בשמחה, הדואליות הזאת, של הלוויה העצובה והשמחה של החיות, היא גם דבר שמלר תמיד היה מאוד דואלי, וגם מאוד מקברי. אז כן, מתאים לו להלחין משהו שהוא לוויית הצייד, לקחת את פרר ז'אק ולהפוך אותו למינור. וגם שיר העם, פרר ז'אק בגרמנית הוא ברודר מרטין, בעברית הכינו יעקב, זה משהו שלא מכניסים לאולם סימפון, לאולם קונצרטים, בווינה, בטח. אם אלר לא זכה בעגבניות על הפרצוף, זה בגלל שהבחורה, או שתי הקונצרטים הראשונים, פשוט לא היו בווינה. אבל היום, אנחנו הרי מאוד אוהבים את המוזיקה הזאת. בואו נאזין. זה נפתח אגב, בקונטרבס, זה לא צ'לו. הקונטרבס מנגן ברגיסטר שלא מתאים לו בכלל, על מנת שישמע רע. מלר. אני אקטין קצת את הציור שכולם יראו אותו. סליחה, כאן. אם אנחנו זוכרים את הציפורים האלה מתחילת היצירה, ברור שהם יכחבו גם כאן. Thank you. המוזיקה הזאת השפיעה באופן מאוד מעניין על נינו רוטה בסנדק, בגודפאדר. יש כאן פרזה אחת שנינו רוטה פשוט השאיל אותה בשביל הסנדק, וזו השפעה נפלאה. הדבר הזה איננו איטלקי, ההשפעות של מאלר הן כנראה חסידיות, אבל בטוח שזה מבחינת מאלר זה פולקלור שאיננו איטלקי דווקא. ועדיין, פולקלור הוא פולקלור. רוטה ראה בזה משהו שמתאים לתיאור איטליה דווקא. חזרנו להתחלה בהבדל קטן, זה למעלה בחצי טון, במרווח מאוד קטן, זה לא חוזר להתחלה בדיוק, זה חוזר להתחלה רק קצת יותר גבוה, מתוזמר לא לקונטרבאס סולו אלא לכלי נשיפה בעץ במצלול ממש מיוחד, שמאלר מראה כאן מדוע הוא בעתיד יהיה אחד המתזמרים הגדולים בהיסטוריה. כל כך שחור המוזיקה הזאת, פשוט שחור. הם לא יכולים לעצור את שמחתם בעלי החיים. זו הפרזה שצוטטה על הסנדק. האווירה יש כאן. ולפני הפרק האחרון אני עוד חייב לכם שיר אחד, וחשבתי שיהיה נכון לשים את השיר האחרון כאן, כי הוא מאוד מתאים, קונספטואלית, להיות לפני הפרק האחרון. את הטקסט מיד, השיר האחרון משירי שולי הנודד, עוד אחד מקסים, קצרצר, ואז את הפרק האחרון. עכשיו כאמור, נסו למצוא את המוטיבים שקשורים לסימפוניה. אני שוב אציין אותם בדיבור בזמן שנשמע, אבל תחזיקו אוזניים פתוחות על זה. זה בדיוק מה ששמענו עכשיו. הפרר ג'אק הזה, מהאמצע שלו. אוי, התרגום לא טוב פה, אני מתנצל. המקור הגרמני איננו. לא יודע מה קרה לזה. אני מתנצל. טעות דפוס שלהם, לא ראיתי שאין כאן גרמנית, צר לי. שמענו קודם את הפרק שמתחיל כך. זה כל כך קשור לסימפוניה. אני חושב שאי אפשר להאזין לסימפוניה ולהבין אותה בלי לשמוע את השירים האלו. באמת. תודה, סיגל. סיגל היחידה שכותבת לי, ואני פשוט אומר לשאר, זה יהיה נעים אם תכתבו שאני ידע שיש מולי אנשים, כי אני לא רואה אתכם. אז פשוט אפשר לכתוב בצ'אט. אם רוצים. תודה, סיגל. אנחנו מזהים ממש את האמצע של אותו פרק שלישי, נכון? זה ממש האמצע שלו. אני צומס בעיניים שלפת יותר כיף פה, סיגל. סיגל כתבה, כולם חוץ מאיתנו כנראה בבלפור. פה יותר כיף. יפה כל כך. ומלר פותח את הפרק האחרון בכזה בום שמאיר את כל מי שנרדם בשקט של הפרק השלישי, והפרק הזה נרדם נגמר בצורה כל כך דומה שההלם יהיה אותו הלם. בואו נאזין לפתיחת הפרק הרביעי בשביל לקבל את השוס, ואני אדבר בקטעים השקטים שלו. הפרק מתחיל בסולם פה מינור, מי שזה אומר לו משהו, בסולם רחוק מאוד מהפרק הראשון. תודה סיגל, תודה רבה. הגענו לנושא הראשי של הפרק אחרי הפתיחה. זה הנושא. אפשר לטעות במחשבה של מאלר בשמיעה אחת, ברור שזה העיקר, זה הפרק הכבד והרציני של הסימפוניה. עכשיו בדרך מאלרית שתהיה אופיינית אחר כך, התהפך לגמרי האופי, והגענו לשקט. ובינתיים, מאלר עושה פה שוב מעשה בטהובן, רק טלסקופי. הפתיחה של הפרק הסתיימה עכשיו, כמעט 3 דקות אחרי שהוא התחיל. אבל הרעיון שמאלר מצטט עכשיו, נושאים מכל 4 הפרקים שהיו קודם, והבלומינה, זה הרביעי. כמו שבטהובן עושה בתשיעית, והפתיחה גם מזכירה את התשיעית, וזה שהיא מתחילה סוער ופרוע ודיסוננטי וצורם. כמו בתשיעית של בטהובן, הפתיחה של הפרק האחרון מתחילה סוער, פרוע וצורם, ואחר כך בטהובן מצטט נושאים מכל הפרקים שקדמו לכך. מאלר עושה את אותו הדבר כאן, ונשמע את אותם הנושאים שהוא מצטט.
הפרק
אנחנו שומעים כאן את הבלומינה, פחות מוכר באמת, אבל שמענו את הפרק הזה קודם, מאלר מצטט אותו, ולכן ציינתי שקשה לנתח את הפרק הזה בלי לשמוע את הבלומינה בתור פרק שני. הגענו לפרק הראשון, זוכרים? דה 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 דה. ואותם ציפורים, ואותו קסרקטין, ברקס צבאי. וחזרנו לאקספוזיציה של הפרק במין דרך מעוותת. זיהינו את מוטיבים מכל ארבעת הפרקים, ועכשיו שוב, הפרק הראשון מתחיל למעשה מתחילתו כאן. עם אותם קריאות, בדיוק עם אותו דבר, אותה אווירה בדיוק. ואנחנו חוזרים לנושא הראשון של הפרק הזה, הרביעי, והפרק הסתיים כמובן באותו מוטיב שהתחיל אותו. התפתח לשם. שזה ממש אותה חזרה ועלייה מהפרק הראשון. זה ציטוט ישיר. הקודה, פה באמת מסתיים הסיום, והסימפוניה נשגעת. תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ההאזנה והצפייה. אנחנו נתראה בעוד שבועיים, כשהתוכן יהיה השירי קרן הפלאים של הנער והסימפוניות שקשורות אליהן. איך אני בדיוק אחלק את זה? עדיין אינני יודע. תודה רבה לכם. המפגשים האלה על מאלר צריכים להיות מעט יותר ארוכים, אין ברירה. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר כמעט בתשע בערב, אבל מה לעשות, זו מוזיקה שאי אפשר לעצור באמצע או לקצר, אז פעם הבא כנראה זה גם יהיה קרוב לשעתיים, אבל לא נורא, נעמתם לי מאוד, המון תודה, ולסיום, בואו נשמע שוב את הסקרצו, את הלנדלר המקסים הזה, של הפרק השני של הסימפוניה. נשתמע, ביי ביי.